שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף י"ח במסכת פסחים, נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו מתחילים בסוגיה הלכתית, אבל מהר מאוד נצלול לתוך סוגיות אגדתא, ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על כוס שלישית ורביעית בליל הסדר, בחלק השני נדבר על הליל הגדול, בחלק השלישי על הקושי בפרנסה, ובחלק הרביעי על הליל המצרי, כלומר הליל הרגיל. אז החלק הראשון זה לגבי כוס שלישית ורביעית. אומרת המשנה שעל כוס שלישית אומרים את ברכת המזון, כלומר כמו שאנחנו עושים היום, מוזגים את הכוס, אומרים ברכת המזון, ואחרי הברכה מברכים על הכוס ושותים, ועל הכוס הרביעית אומרים את ההלל וברכת השיר. זה במשנה, עכשיו בגמרא נראה את זה שלושה סעיפים. סעיף ראשון, יש מחלוקת במסכת ברכות נון ב', האם חייבים לברך ברכת המזון על הכוס, כלומר כמו שאנחנו עושים בליל הסדר. זה מחלוקת, ואומרת הגמרא, לכאורה מהמשנה שלנו אפשר להוכיח שבאמת חייבים, כי הרי הנה, עובדה שככה עושים בליל הסדר, דוחה רבה, לא נכון, באמת אולי לא צריך, ובליל הסדר זה דין מיוחד, שחכמים תקנו שנשתה ארבע כוסות, לא בגלל ברכת המזון, אלא פשוט בגלל שזה דרך חירות, לשתות הרבה יין, ואם כבר תקנו לשתות, הצמידו את השתייה למצ מצוות, כלומר את השלישי לברכת המזון, את הרביעי להלל, אבל זה לא אומר שסתם ככה ברכת המזון צריכה כוס, זה סעיף ראשון. סעיף שני, אמרנו שכוס רביעית אומרים על ההלל ועל ברכת השיר. מה זה ברכת השיר? יש בזה מחלוקת. רב יהודה אומר שזה הברכה שאנחנו אומרים בסוף ההלל, יעללוך השם אלוקינו וכולי, ברוך אתה השם מלך מעולל בתשבחות. רבי יוחנן מוסיף ואומר שאומרים גם יעללוך, אבל לפני זה גם נשמת כל חי, עד ישתבח. איך בדיוק אומרים את זה נדבר עוד מעט, זה סעיף שני. סעיף שלישי, יש ברייתא שאומרת שעל כוס רביעית, בנוסף להלל וברכת השיר, יש עוד משהו שאומרים, ויש מחלוקת מה זה. יש אומרים שזה תהילים כף ג' מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר וכו'. רבי טרפון אומר שזה תהילים קוף למדבב, מה שמכונה, הלל הגדול, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי אלוהים, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני אדונים, כי לעולם חסדו וכו'. 26 הודעות כאלו שמסתיימות כולם בכי לעולם חסדו, זה הלל הגדול. עכשיו, מה בדיוק אומרים בהלל הגדול? אז עד איפה אומרים? אומרים פשוט עד סוף המזמור, נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. הברייתא מגדירה את זה שאומרים עד על נערות בבל, פשוט כי זה המזמור הבא, על נערות בבל. לגבי מאיפה אומרים, אז רבי יהודה אומר שאומרים רק את המזמור הזה, קוף למד וב. רבי יוחנן אומר שמתחילים מתחילת קוף למד דלד, שזה שיר המעלות, הנה ברכו את השם, אחרי זה גם קוף למד ה, הללויה, הללו את שם השם, ואז את קוף למד וב. רבי אחא בר יעקב, גם מקדים, אבל לא עד כדי כך, הוא אומר שמתחילים מאמצע המזמור הקודם, כלומר מפסוק דלד בקוף למד ה, כי יעקב בחר לו וכולי, ועד עד סוף קוף למד וב, עד כאן לגבי הלל הגדול, ולסיכום על כוס רביעית ראינו שאומרים שלושה דברים, הלל, ברכת השיר, שראינו מחלוקת מה זה, האם זה רק יעללוך או גם נשמת כל חי, ואומרים הלל הגדול, ובזה גם יש מחלוקת מאיפה בדיוק אומרים. זה בגמרא, בראשונים ובאחרונים יש המון דעות איך בדיוק לשלב את הדברים ובעיקר איפה לחתום, כלומר ברוך אתה השם ובאיזה חתימה להשתמש, האם חתימה של השתבח או חתימה של יעללוך ואיפה חותמים. יש בזה הרבה דעות גם בין הספרדים לאשכנזים וגם בתוך האשכנזים, ובאמת בליל הסדר בחלק מהגדות זה ככה ובחלק זה אחרת. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור, מה אומרים על כוס שלישית ועל כוס רביעית. החלק השני מתחיל בשורה השמינית בעמוד א', ומכאן ניכנס יותר לאגדתא, וזה כיוון שכבר הזכרנו את הלל הגדול, נתעמק בו קצת יותר ונראה לגבי זה שלושה סעיפים, ששלושתם עוסקים במידה מסוימת בפרנסה. סעיף ראשון זה למה זה נקרא הלל הגדול. אומר רבי יוחנן כי זה מביע את הגדולה של השם, שאנחנו רואים שבסוף המזמור מצד אחד הקדוש ברוך הוא עליון, הודו לאל השמיים, אבל מצד שני הוא נכנס לפרטים, כאן בעולם הזה נותן לחם לכל בשר, וזה הגדולה של השם, זה סעיף ראשון. סעיף שני, גם זה כאמור קשור לפרנסה, אומר רבי שוע בן לוי, למה יש 26 הודויים בהלל הגדול? הוא אומר זה כנגד 26 דורות שהיו מאדם הראשון ועד מתן תורה, שבאותם דורות הקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסדו, כלומר בחינם, כלומר אפילו שאין תורה ואנחנו לא מחזירים לו כלום, הקדוש ברוך הוא זן אותנו, זה סעיף שני. סעיף שלישי, אומר רב חיסטה, גם הפסוק הראשון עוסק בערך בפרנסה. הפסוק הראשון זה הודו להשם כי טוב, מה הטוב שלו? שאם אדם חטא, במקום להניש אותו בגופו, הוא פשוט לוקח ממנו את הפרנסה, וכל אחד, לפי האושר שלו, להשאיר הוא לוקח את השור, להעני הוא לוקח את השה, וכן הלאה. זה סעיף שלישי, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי הלל הגדול. החלק השלישי, בערך ברבע העליון של עמוד א', כיוון שדיברנו עכשיו על פרנסה בהלל הגדול, ניכנס עוד לענייני פרנסה, וגם כאן נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון אומר את הגמרא, קשים מזונותיו של אדם. קשים כמו מה? נראה שלושה דברים. רבי יוחנן אומר, א', הם קשים פי שתיים מלידה, כי הרי לגבי לידה כתוב בעונש של חווה בעצב תלדי, ולגבי פרנסה כתוב בעונש של אדם בעיצבון, שזה פי שניים מעצב. זה דבר אחד של רבי יוחנן. דבר שני זה שקשים מזונותיו של אדם יותר מהגאולה, כוונה כאן לגאולה פרטית של אדם, כי כשיעקב מתייחס לגאולה שלו, הוא אומר שזה היה מלאך, המלאך הגואל אותי, אבל כשהוא מתייחס לפרנסה, הוא אומר, האלוקים הרואה אותי. כלומר, לפרנסה צריך את אלוקים, המלאך לא מספיק לזה. זה דבר שני. דבר שלישי, קצת בהמשך הגמרא אומר רב שיזווי בשם רבי אלעזר בן עזריה, שקשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כי הנה אנחנו רואים שבעלל הגדול אנחנו משבחים את השם על קריאת ים סוף, לגזר מסוף לגזרים, ומשבחים אותו גם על נותן לחם לכל בשר. אז כביכול הקדוש ברוך הוא יש אותו קושי בלפרנס ובלגזור את הים. אלה שלושת הדברים שמזונותיו של אדם קשים כמותם. אגב, אם כבר הזכרנו, אומר רבי אלעזר בן עזריה, שגם קשים נקביו של אדם כשהוא מנסה ללכת לשירותים וזה לא הולך, כיום המיטה, וכשזה בסוף כן מצליח, אז זה כמו קריאת את ים סוף. בכל אופן זה סעיף ראשון לגבי פרנסה, קשים מזונותיו של אדם. סעיף שני, אם כבר הזכרנו את העונש של אדם הראשון לגבי הפרנסה, נקרא עוד בפסוקים שם, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם. ועל זה אומר רבי יהושע בן לוי, שבהתחלה כשהשם אמר ואכלת את עשב השדה, אדם הראשון בכה, הוא אמר מה אני והחמור נאכל את אותו אוכל, אבל אז כשהשם המשיך ואמר בזיעת אפיך תאכל לחם, אדם הראשון נרגע, כי הוא לא יאכל כמו החמור, אלא משהו מפותח יותר, הוא יאכל לחם. זה רבי יהושע בן לוי. ריש לקיש מגיב לזה, ואומר אשרינו אם אמנו בר ראשונה. כלומר, היה עדיף להישאר עם העשבים במקום לתרוח כל כך ולהכין לחם, כשבפועל ננשנו בשני הכיוונים. גם אנחנו עדיין אוכלים עשבים, כלומר כמו חמור, וגם אנחנו צריכים לתרוח ולהכין לחם. זה סעיף שני לגבי פרנסה. סעיף שלישי, זה לא קשור לפרנסה, אז בדרך אגב, כיוון שבנו מקודם דרשות של רבי אלעזר בן עזריה, שהוא למד אותם מסמיכות של פסוקים, גם בעלל הגדול, לגבי קשים מזונותיו, וגם לגבי קשים נקביו. אגב, זה הגמרא מביאה עוד שתי דרשות שלו שהוא גם לומד מסמיכות פסוקים, וזה א', כל המבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה, וב', כל מי שמספר או מקבל לשון הרע, או מעידודות שקר, ראוי להשליחו לכלבים. זה סעיף שלישי, ממש בדרך אגב, לכן לא הקראנו כאן את הפסוקים עצמם, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי פרנסה. החלק הרביעי זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', אנחנו חוזרים לליל הסדר, מקודם הערכנו לגבי הליל הגדול, עכשיו נעריך לגבי הליל המצרי, כלומר הליל הרגיל, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון שואלת הגמרא, דיברנו מקודם על המעלה הגדולה של הליל הגדול, הודו להשם כי טוב, כאילו להם חסדו וכו', אז עכשיו שואלת הגמרא, אם הליל הגדול כזה חשוב, אז למה בכל החגים ובראשי חודשים ובניסים אנחנו אומרים את הליל הרגיל, מה שנקרא בגמרא הליל המצרי? מה מיוחד בו? אומרת הגמרא, בליל הגדול יש לנו בעצם שלושה נושאים, יציאת מצרים מקרת ים סוף, הכניסה לארץ ופרנסה, כמו שראינו מקודם, זה בליל הגדול. לעומת זאת, בליל המצרי יש לנו חמישה דברים. השניים הראשונים זה גם כן יציאת מצרים וקריאת ים סוף, אבל אחרי זה יש עוד שלושה דברים שאין בליל הגדול, וזה מתן תורה, ככה הגמרא מבינה את הערים רקדו חיילים, הערים שרצו שהתורה תינתן אליהם, ויש את תחיית המתים, כמו שכתוב את הלך לפני השם בארצות החיים, ויש חבלי משיח, כלומר הצורות שיהיו לפני המשיח, את זה אנחנו אומרים בליל כשאנחנו אומרים לא לנו השם, לא לנו, כלומר זה תפילה להינצל מהצורות שיהיו. רבי יוחנן אומר שכוונה היא לצורות של שיעבוד מלכויות, או שמלחמת גוג ומגוג, אלה הדברים המיוחדים בליל המצרי, כלומר הליל הרגיל, זה בתחילת הגמרא. מיד אחרי זה מביאה עוד שתי דעות, רב נחמן בר יצחק וחזקיה, שהם מציינים עוד שני דברים שיש בהלל המצרי. רב נחמן בר יצחק אומר שבהלל אנחנו מזכירים גם את מילות נפש הצדיקים מהגיהנום, הוא רואה את זה במילים אנא השם עלתה נפשי, זה בתוך מזמור קופטת זין, שמתחיל באהבתי כשמה. חזקיה אומר שאנחנו מזכירים גם את הירידה של חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, ואת העלייה שלהם מהכבשן, והוא מראה את זה בשני אזורים שונים בהלל. לגבי כשהם ירדו לכבשן, הוא רואה את זה בפסוק, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחה תן כבוד על חסדך על עמיתך, כלומר שהם התפללו להינצל, והוא אומר שחנניה אמר את החלק הראשון, לא לנו השם לא לנו, מישאל את החלק האמצעי, כי לשמחה תן כבוד, ועזריה את החלק האחרון על חסדך על עמיתך, ואז אחרי זה שלושתם אמרו ביחד את הפסוק הבא, למה יאמרו הגויים, היין אלוהם וכו'. זה כשהם ירדו. אחרי זה כשהם באמת לא נשרפו ומלאו מהכבשן, הם אמרו פסוק מהמשך הלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ומת השם לעולם הללויה. וגם כאן חזקיה מחלק תפקידים, חנניה אמר את החלק הראשון, מישאל את החלק השני, עזריה את החלק השלישי, כי גבר עלינו חסדו, ואת הסוף כולם אמרו ביחד, ואמת השם לעולם הללויה. אז אלה הדברים המיוחדים שיש בהלל המצרי הרגיל, דיברנו על יציאת מצרים וקריאת ים סוף, מתן תורה תחיית המתים וחבלי משיח, על זה רב נחמן בר יצחק הוסיף מילות נפש הצדיקים מהגיהנום, וחזקיה דיבר על הירידה ועלייה של חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש, וזה היה הסעיף הראשון בחלק הרביעי של השיעור לגבי הלל המצרי. הסעיף השני זה 10 שורות לפני סוף עמוד א', הזכרנו הרגע את הפסוק ואמת השם לעולם הללויה, שלפי חזקיה אמרו את זה ביחד חנניה מישאל ועזריה, אז עכשיו בסעיף השני נראה עוד שתי דעות לגבי מי אמר את הפסוק הזה, כשלפי שתי הדעות המשמעות של הפסוק זה שהמילה של הקדוש ברוך הוא היא אמת, כלומר שהשם שומר את הבטחתו גם לאחרי הרבה הרבה דורות. הסבר ראשון זה שזה באמת נאמר על הסיפור של חנניה מישאל ועזריה, אבל זה לא הם אמרו את זה, אלא המלאך גבריאל אמר את זה. ולמה הוא אמר את זה? אז הגמרא מספרת שכשנמרוד זרק את אברהם לכבשן האש, אז גבריאל רצה להציל אותו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני אציל אותו, אבל אתה שרצית להציל אותו, אז במקום זה אני שומר לך את הזכות להציל שלושה אחרים בעתיד, כלומר חנניה מישאל ועזריה. ובאמת מאות שנים אחר כך, כשנבוכדנצר זורק את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש, אז שרה ברד רצה להציל אותו, על ידי שהוא יקרר את הכבשן, אבל אמר לו גבריאל, זה לא חוכמה ששרה ברד יבוא ויקרר את הכבשן, זה כולם יודעים שמים מחבים את האש. זה יותר נס אם אני, שרה אש, בוא ויקרר את הכבשן, ואני אעשה את זה על ידי שאני אקרר מבפנים, אבל יוסיף אש מבחוץ, כך שאלו שזרקו אותו לכבשן, דווקא הם יישרפו. ובאמת השם מסכים לגבריאל ושולח אותו, ובאמת זה מה שקורה, שאלה שזרקו אותם נשרפים, ועל זה אומר גבריאל, ואמת השם לעולם הללויה, כלומר שהשם, המילה שלו היא אמת, שהוא הבטיח לו שהוא יציל, ובאמת אחרי כמה מאות שנים זה קרה, זה הסבר ראשון. הסבר שני זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה שומר רבי נתן שהדגים שבים אמרו את הפסוק הזה. לגבי מה? שביציאת מצרים אחרי קריאת ים סוף, עם ישראל חשש שאולי גם המצרים הצליחו לעבור את הים. אז השם רוצה להראות להם שהמצרים טבעו, ולכן הוא אומר לשר הים לפלוט את הגופות שלהם לחוף. אבל שר הים מתלונן, בזה אני לוקח את הפרנסה של הדגים, הם תכננו לאכול את הגופות האלו. אז אומר לו השם, אל תדאג, בעתיד לבוא אני אחזיר להם פי 1.5, ונחל קישון יערב על ההתחייבות הזאת. ובאמת, אחרי מאות שנים, הגמרא מספרת שבמ מלחמת סיסרא, הכוכבים יצרו מן חום שחימם את החרבות של חיילי סיסרא, והם היו כל כך חמים שהם היו חייבים לקפוץ לכישון בשביל להתקרר, ואז השם יצר הצפה בנחל כישון, והנחל גרף אותם והטביע אותם, והם היו 900 רכבים, ואילו במצרים זה היה 600 רכבים, אז הנה אנחנו רואים שזה היה פי 1.5, ובזה השם ימש את ההתחייבות שלו לשר הים ולדגים, ולכן הדגים אמרו, ואמת השם לעולם. אלה שני הסברים הנוספים על ואמת השם לעולם, זה היה הסעיף השני. ועכשיו, קצת מעל אמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף השלישי, שכאן פשוט נראה 4 פסוקים מתוך ההלל ונדרוש אותם. פסוק ראשון זה מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה הללויה. מה הכוונה? אז בפשט אנחנו רגילים שהפסוק מדבר על דבר טוב, שהשם עושה אותנו לעיקר הבית, לאם הבנים שמחה, אבל הגמרא דורשת את זה כדבר רע, שעיקר הבית זה מלשון מה שמתחת לבית, היסודות, ששם יש חולדות, כלומר שכנסת ישראל אומרת שיש בנו אנשים שהם חוטאים ומזלזלים בתלמידי החכמים, מתייחסים להם כמו שמתייחסים לחולדות שגרות בעיקרי הבית. זה לגבי החלק הראשון של הפסוק. קצת קשה להבין את המשך הפסוק לפי זה, כי שם ברור שמדובר על שמחה, אז יש מפרשים שכוונה היא שפעם היו מתייחסים ככה, אבל בגאולה בעתיד לבוא, אז כבר לא יהיו את אותם חוטאים ומזלזלים, הם הבנים שמחה. זה היה הפסוק הראשון. פסוק שני שנדבר עליו זה אהבתי כי שמע השם כל תחנוני. לכאורה הכוונה היא שדוד או אנחנו עם ישראל אוהבים כשהשם שומע את התחנונים שלנו, אבל רב מפרש אחרת, הכוונה היא לא שאנחנו אוהבים אלא שאנחנו אהובים, כלומר אומרת כנסת ישראל מתי אני אהובה? כשהשם שומע שאני מתפללת, אז אני אהובה. זה פסוק שני. פסוק שלישי, דלותי ולי הושיע, אומרת כנסת ישראל, אף על פי שדלה אני במצוות, בכל זאת, לך אני איתך והימה, ולכן המשך הפסוק, ולי יושיע. ופסוק רביעי, שזכרנו גם מקודם לגבי חנניה מישאל ועזריה, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם הללויה. ואומר רבי שמעל ברבי יוסי, לכאורה זה קשה, למה שהגויים והאומות ישבחו את השם על זה שהוא עושה חסד לנו, לעם ישראל? אלא שהוא מסביר שהכוונה היא שהשם עושה חסד גם לגויים, ועל זה הם משבחים את השם, ואנחנו צריכים לעשות מזה קל וחומר, שאם הגויים משבחים על החסד הקטן שהם מקבלים, אז אנחנו, שגבר עלינו חסדו, קל וחומר, שאנחנו צריכים לשבח אפילו יותר. זה היה הפסוק הרביעי, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, ראינו 4 סעיפים לגבי הלל המצרי, כלומר הלל הרגיל. בזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד א', מחר אגב המדרש עכשיו של רבי ישמעאל ברבי יוסי נראה עוד דרשות שלו וכמה נושאים אגביים, ואחרי זה גם נחזור לעניין ההלל. בכל אופן נעצור בינתיים כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על כוס שלישית ורביעית. כוס שלישית אומרים על ברכת המזון, אבל זה לא מוכיח שסתם ככה ברכת המזון צריכה כוס, אלא שותים ארבע כוסות בשביל החירות, ופשוט הצמידו את זה למצוות השונות, לברכת המזון, להלל וכו'. זה דבר ראשון. דבר שני, על הכוס הרביעית אומרים גם הלל, גם את ברכת השיר, שראינו מחלוקת מה זה, אם הכוונה היא רק ליהללוך, או גם לנשמת כל חי, וגם ראינו ברייתא שאומרים עוד דבר על הכוס הרביעית, וזה או מזמור לדוד השם רואי לא יחסר, או הלל הגדול, שזה תהילים קוף למדוו, הודו להשם כי טוב, כאילו להם חסדו וכולי, ראינו מחלוקת מאיפה מתחילים אותו, זה היה החלק הראשון. בחלק השני התמקדנו בהלל הגדול, ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שהוא נקרא גדול, כי הקדוש ברוך הוא אל השמיים, ובכל זאת נותן לחם לכל בשר. דבר שני, רבי יהושע בן לוי אומר שיש בו 26 הודו, כנגד 26 דורות שהשם זן בחסדו מבריאת העולם ועד מתן תורה. ודבר שלישי, גם הפסוק הראשון עושה קצת בפרנסה, שהשם מעניש על ידי לקיחת הפרנסה, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, אגב זה שדיברנו על הפרנסה, התמקנו בזה עוד קצת, ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, שקשים מזונותיו של אדם פי שתיים מלידה ויותר מגאולה פרטית ויותר מקריאת ים סוף. סעיף שני על פרנסה, וקוץ ודרדר תצמיח וכולי, רבי יהושע בן לוי אומר שאדם הראשון התעצב כשהוא שמע שהוא אוכל עשב השדה, אבל הוא שמח יותר כשהוא שמע שהוא אוכל לחם, אפילו שזה בזה התפך. ריש לקיש אומר, עדיף כבר את העשב מאשר לצרוח ללחם. וסעיף שלישי, בדרך אגב, ראינו עוד שתי דרשות של רבי אלעזר בן עזריה, זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי עברנו להלל המצרי, כלומר הלל הרגיל, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, במה הוא מיוחד יותר מהלל הגדול, אמרנו שחוץ מציאת מצרים וקריאת ים סוף, מוזכרים בו גם מתן תורה, תחיית המתים וחבלי משיח, ובנוסף רב נחמן בר יצחק אומר שמוזכר בו גם מילוט נפש הצדיקים מגיהנום, באנה השם עלתה נפשי, וחיזקיה אומר שמוזכר בו הסיפור של כבשן העץ של חנניה מישאל ועזריה, בלא לנו לא לנו השם וכולי, כשהם התחננו להינצל, וגם אחרי זה כשהם הודו על ההצלה, בהללו את השם כל גויים וכולי, ואמת השם לעולם, הללויה, זה היה סעיף ראשון לגבי הלל המצרי. בסעיף השני ראינו עוד שני פירושים לבאמת השם לעולם הללויה, ששניהם אומרים שזה עוסק בזה שהקדוש ברוך הוא שומר את הבטחתו גם לאחרי הרבה זמן. הסבר ראשון זה שזה נאמר על ידי גבריאל גם כן לגבי חנניה מישאל ועזריה, כי השם הבטיח לו עוד מימי אברהם שיום אחד הוא יזכה להציל צדיקים מכבשן האש, וזה קרה אצל חנניה מישאל ועזריה. הסבר שני זה שהדגים שבים אמרו כי השם הבטיח להם שבמקום לאכול את המצרים הם יזכו לאכול פי אחד וחצי, וזה קרה בימי סיסרא, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי הסברנו עוד ארבעה פסוקים בהלל. אחד זה מושיבי עקרת הבית, שיש בעם ישראל חוטאים שמתייחסים לתלמידי חכמים כחולדות שבעיקרי הבית. פסוק שני, אהבתי כי ישמע השם כל תחנוני, שהשם אוהב אותנו כשאנחנו מתפללים. פסוק שלישי, דלותי ולי הושיע, שלמרות שאנחנו דלים במצוות, השם הושיע אותנו. ופסוק רביעי, שוב פעם, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. אומר רבי שמעל ברבי יוסי, למה גויים משבחים שהשם עושה לנו חסדים? אלא הוא מסביר שהשם עושה להם חסדים, ועל זה הם משבחים, ואנחנו צריכים לעשות קל וחומר לנו, וגם כן לשבח. מחר נמשיך עם עוד דרשות של רבי שמעל ברבי יוסי, ואז נחזור גם להלל. כל טוב בינתיים.